не проявляли отвешенную Ашгамам, чтобы казаться. התשובה אנחנו רוצים בשלוש מערכות. תשובה טבעית, אמונית, תשובה שכלית. התשובה הטבעית יש שני חלקים, תשובה טבעית גופנית ותשובה טבעית נפשית. הגופנית סובבת על כל העבירות נגד חוקי הטבע. המוסר והמורה. שסוף כל הנהגה רעה להגיד את זה מחלות ומחובים. הרבה סובל מזה האדם הפרטי והכללי. ואחרי הבירור שמתברר עצמו, דבר שהוא בעצמו בהנהגתו ראה השם הוא בכל אותו דלדול החיים שבא לו, הוא שם לב לתקן את המצב. לשוב לחוקי החיים, לשמור את חוקי הטבע, המוסר והתורה. ומען ישוב ויחיה, וישוב אליו החיים בכל רעננותם. תצאו לכם הרפואה עוסקת בזה אומנם הרבה, אבל לא נשתכללה כפי הנראה, עדיין לגמרי עבודה גדולה זו, ונמצא עדיין הפתרון הנכון לכל שאלות התשובה הנפלאה. עד כמה שיש בגבולות החיים להחזיר לאדם את כל האבוי ממנו, מצד החטאים מהעשי אבוי וחוכותיו. לפי הנראה מקצוע התשובה הזאת תלוי בקשר חזק יתר חלקי התשובה הרוחנית, הטבעית, האמונית והשכלית. נעסוק קודם כל בפסקה הזאת, למרות שבדרך כלל אנחנו לא נוטים לראות את זה כקשור לעולמה של תורה של חודש אלול, זה משהו כזה שאפשר להתעסק איתו כל השנה, אבל א' אפשר להתעסק בתשובה כל השנה, אבל גם אני חושב שיש לזה קשר מהותי למושגי התשובה שלנו. ומה שהוא מדבר כאן, הוא מדבר כאן על התשובה הטבעית הגופנית. העולם המודרני שאדם חי בו מקנה לאדם לעתים את התחושה שהוא בעל הבית ויכול להתנהג כל דבר על פי רצונותיו. ואחד הביטויים המוכרים בעיקר בעולם הליברלי זה הפולחן של החופש, זה מין פסל החירות, הייתי אולי מגדיר את זה, העבודה הזרה של הדור. וההבנה שחופש זה שאדם באמת יכול לעשות בכל יום ובכל יום ובכל שעה כל מה שבא לו, זוהי כמובן טעות. אדם מוגבל על ידי מערכות חוקים, ומערכות החוקים של ההלכה ושל התורה הן לא המערכות הדרקוניות ביותר ולא הקשות ביותר ולא הקשות ביותר. הן מין תחושה, חופש זה חופש מן התורה וחופש מן ההלכה, אבל אנשים לוקחים את החופש הזה באמת הרבה יותר רחוק וקוראים תגר גם על חוקי הטבע. וזה מין תחושה שאדם הוא באמת בעל בית על כל דבר. בימים עברו היה ברור לאדם, עושים בזה קצת, עומדים עשרת ברכות, מתי קוראים את שמה בערבית ומתי קוראים את שמה בשחרית. לאדם היה ברור מתי הוא צריך לקום ומתי הוא צריך ללכת לשם, והיה ברור לו שזה לא בידו. ועל זה נאמר על השמש ועל הירח ולמשול ביום ובלילה. על השמש והירח הם בגדר מושלים. כשזורח את השמש ברור לך שצריך לקום ולצאת עול ולעבוד ולעשות את כל מה שאתה צריך לעשות כאן בעולם. וכששוקעת השמש ועולה הליח, ברור לך פחות או יותר, פחות או יותר, שזה הזמן לישון. אתה לא יכול יכול להפוך את כל המושגים. בעולם המודרני אדם מצליח להתגבר בעזרת שני דברים, על הדבר מנורת החשמל והתריס. כן, התריסים, התריסים של היום, תריסים טובים מאוד, הנשיקה אחת בחדר, היום כבר תריסים יותר חשמליים. ואתה סוגר את התריס, ואז הלילה יכול להמשיך לך עד 11 בצהריים. וזה לא פלא, אני אומר שבתל אביב, כן, שעת ההשכמה הממוצעת, לפחות בכמה אזורים בתל אביב, שעת ההשכמה הממוצעת היא 11 לפני הצהריים. כי תל אביב באמת מביאה את הרעיון הזה. החופש המוחלט שיש לאדם ואדם על דורן, על כל הדברים, וכמובן באמצעות המנורה, אדם הופך את הלילה ליום. באמצעות התריס, הוא הופך את היום ללילה. באמצעות המזגן, הוא הופך את הקיץ לחורף. ובאמצעות התנור, הוא הופך את החורף לקיץ. הוא יכול להסתובב עם איזה בגדים שבא לו, ובאיזה צורה שבא לו, ופשוט הופך את כל המושגים להיות שיתאימו לצרכיו. אדם באמצעי המודרנה מקצר את הטווחים, את המרחקים. המרחקים מאבדים את המשמעות. ואם יש לך מסוק פרטי, אז אתה, ויש היום לא מעט אנשים שיש להם הדבר הזה, אז אתה יכול להיות בבוקר כאן ולהיות אחרי שעה באיזשהו מקום לגמרי אחר ולחיות באופי שגמור. זה לא עובד. אשליה שהדבר הזה עובד, זה לא עובד. אם אדם מנתק את עצמו מחוקי הטבע, הוא מהר מאוד יבוא לו. אם ניקח את הדוגמה הנפוצה ביותר, אבל לא היחידה, היא קיימת בעוד המון תחומים, אבל ניקח את הדוגמה הנפוצה ביותר, של בחורים בגיל 18-20 היא איננה מוכרת, אני אקח את שאלת האוכל. ההלכה, התורה, מגבילות אותנו מה מותר לנו לאכול. חוקי הטבע מגבילים אותנו עשרת מונות. אם אדם רוצה לשמור על הבריאות שלו, הרבה יותר קשה לו מאשר של מי, מאשר מי שמקפיד על הבדץ הכי מחמיר הקיים בעדה החרדית. הרבה יותר קשה. אם מישהו רוצה לשמור על הבריאות. אם הוא לא ישמור על הבריאות, הוא יאכל מה בא לו, הוא יאכל, אני יודע, כל מיני דברים מתוקים. כי זה באמת גם עושה מצב רוח טוב, וזה טעים, וזה מגרה, ואדם יכול כל היום לאכול גלידה. עד שיום אחד הוא יגלה שיש לו יותר מדי סוכר בדם. או שהוא יגלה שהמכנסיים והחולצה שלו התכווצו לבלי הכר, הוא צריך להחליף אותם, והבנת. גם הפתח של הבית התכווץ, ועוד כל זה. ואדם מהר מאוד לומד שהוא מוגבל על פי חוקי הטבע, בשאלה מה מותר לו לאכול, מה אסור לו. הדבר הזה נכון באלה דברים אחרים. ולא כשהשתולל רק על מחלת האיידס, אתם לא הכרתם את זה. מחלת האיידס זה קריאה באמת זעם האלוהים על המתירנות המינית. אם אדם מרשה לעצמו לחיות כל לילה בשבוע עם אישה אחרת. ואישה שמטרה על עצמה לחיות שלוש פעמים בשבוע עם כל פעם עם גבר אחר. אתם חולים במחלה הנוראה והאיומה, שלא לא כתובה בתורה, עכשיו מצאו לה איזשהו חיסון. אז שיום אחד המציאו דבר אחר. כמעט כל מה שאנחנו יודעים על המחלות הסרטניות, זה בגלל שהאדם עובר על חוקי הטבע. בצורה זו או בצורה אחרת. והשיבה לטבע זה קודם כל השיבה לחוקי הטבע. השיבה, לדעת שאתה, זה השיבה אל המקום שמה שיודעות כל החיות באינסטינקט שלהם, שהן מוגבלות. יש יום, יש לילה, יש קיץ, יש חום. יש מה שמותר לאכול ויש מה שאסור לאכול. ואותו דבר לגבי כל תחום אחר. יש מגבלות אחרות שבואו גם כן נכניס אותן לתוך כל הסיפור הזה. זה המגבלות של החברה. אתה לא יכול לעשות מה אתה רוצה, אתה לא יכול לנסוע באיזה סד של הכביש שאתה רוצה. לא יכול לנסוע באיזה סיב רמזור שאתה רוצה. גרעין אתה ממהר. ואני לא מדבר על רכוש, ואני לא מדבר על כללים אחרים שאדם צריך לשמור. כיוון שאדם כפכוף למערכות חוקים, אחרת הוא ישלם על זה מחיר. אחד ישלם על זה את המחיר שהוא ישמין. אחד ישלם על זה את המחיר שהוא יושב בצוהר. כמובן, תלוי על פי סוג העבירה מהסוגים שאני הזכרתי קודם. ואדם איפשהו, והרבה פעמים זה קורה לו דקה אחת מאוחר מדי. שפתאום גילו אצלו איזו מחלה. אנחנו לא מדברים הרבה על מחלה נקראת גאוט. לא יודע, מישהו מכם שמע על הצחה הזאת. צחה עצור. זה אתה עובר בתורשה. אני מכיר את זה כזה, עבר אליי בתורשה. בסדר, אני יודע גם איך להתגבל. אבל אין דבר על זה הרבה בגלל כך, בגלל שמנהיג צפון קוריאה חולה בזה כנראה בצורה מאוד מאוד קשה. בסדר, לא צריכים להגיד תהילים. אבל לא משנה, הטבעה של המחלה הזאת שאדם מסובב באיזושהי חולצה נקראת יוריק אסיד, אני לא נכנס אליה כרגע, שקורה מצרות מאוד גדולות, בעיקר בבוין של כף הרגל, זה כאבים קשים. מקובל לקרוא למחלה של השדים, בגלל שהחולצה הזאת תוצרת בגופו של אדם אם הוא אוכל הרבה בשר בקר ואם הוא שותה הרבה יין. קשור את כל הדברים הטובים והטעים. אני יודע שעשו לי יין, אני יודע שיין אדום, אני יודע שעשו לי זה. זה אני לא שותה. אני יודע שבשר בקר אני לא אוהב. נו, הוא חושב שפיק מה לאכול בעולמים ואני אוכל. ואני יודע שאני מאוד אוהב לשתות בירה, לא שותה, אבל אני יודע שעשו לי יש לך. זה דברים שאני יודע שעשו. אני אומר, עכשיו, זה שבת מחלה של השני. אם מפרשים זה מה שעשה, חלל את זקנתו, חלל את רגליו, לא נכנס כרגע לעניין הזה, אבל אדם יודע שהוא מוגבל על מערכות חוקים. וכשאדם מחליט לשוב למערכות החוקים, פתאום הרופא אמר לו, תסלח לי, אבל יש לך סוכר גבוה מדי בדם. והיה לך אירוע לב, ואתה צריך להפסיק לשן. אתה צריך להפסיק לאכול סוכר. אתה חייב להתחיל להוריד משקל. אדם יודע שהוא נכנס למשמעת. אין לו פרוס. כמו בצבא, שחיים על פי משמעת. אדם לומד לחיות על פי משמעת. והדבר הזה, עם פזילה בכיוון לא ארוך, יכול להביא אדם להפעיל את המנגנון הזה גם ביחס למצוות התורה. אדם יודע שהוא צריך לפעול את המשפט. שוב, כשאדם הולך לעבודה הוא יודע שיש שעה שהוא צריך לקום. אין לו ברירה. לא יכול לישון כל מה שקורה. אנשים נורמליים, אפילו היום שיש לנו חשמל ותריסים, אז לא הולכים לישון ב-4 לפנות בוקר וקמים ב-11. הם הולכים לישון באיזושהי שעה כדי שהם יוכלו לקום בואו נגיד, ב-6 ל-7 בבוקר, מה שקם הרוב האוכלוסייה בארץ. אבל אדם דרך הדבר הזה יכול להגיע גם לתשובה, גם כשמדובר בענייני תורה ומצוות. אדם לוקח על עצמו את העובדה שהוא חי במשטר. אם הוא מקפיד מה להכניס לפה בענייני סוכר וקלוריות, אז הוא יכול לחשוב עצמו להקפיד מה הוא מכניס לפה גם בענייני כשרות. ואם כבר הוא צריך ללכת לישון בזמן ולקום בזמן, אז הוא יודע שחלק מסדר היום שלו זה 3 תפילות במניין. ואתה אומר גם דברים אחרים. אדם יודע, יש דברים שהוא כך צריך לחיות, וזה מה שהוא צריך לעשות. ועל פי זה הוא חי. כשאדם יודע שהעולם לא שלו, הוא נכנס לעולם, הוא נכנס לעולם שיש בו כללים, הוא לא יכול לקבוע כללים חדשים. זה נכון גם לגבי תורה ומצוות. אם אדם מחנך את עצמו לזה, הוא חי על פי מערכת כלים מוכתבת בראש, הוא יכול לעשות ולהגיע לו דרך, יהיה בו כמובן גם דרכים אחרות, דרכים קרובות יותר. דרך להגיע גם לשמירת תורה ומצוות. ברגע שאדם מבין שפולחן החופש הוא לא יותר מאשר אשליה, אלא פולחן החופש גורם גם לאנשים שלא להקים משפחות. כיוון שאדם שמקים במשפחה מאבד את פיסת החופש האחרונה שהייתה לו איפה. אין לכם מושג מה. ארבעה ילדים על הראש. אני לא מדבר על שבעה. באמת אנשים רוצים חופש, אז לא עובד לילד. הרבה יותר פשוט, אם אתה רוצה חופש, הרבה יותר פשוט לכאורה. לגדל כלב, מה שאני גדל ילד, הרבה יותר צייתה. זה לכאורה חופש. אך את כל ה... ילד עם הכלב, אתה רואה אותם לפנות בוקר, צריך ללכת איתם, והכלב צריך לעשות את הצרכים שלו, ואתה צריך ללכת עם איזה קופסה ולנגב אחריו. הרבה יותר קל לגדל תינוק. אבל אין חופש. כל עובר חופש, אז הם לא מגדלים משפחות, והולכים לישון בארבע, הם באחד עשרה. הם מרשים לעצמם כל דבר. ואחר זה משפיע אגב על איכות החיים שלהם כשהם בוגרים. קראתי כמה אנשי בוהמה בארץ הזאת, אתם יודעים מה זה אנשי בוהמה. ממוצע בגיל 60, לא מעט. כי הם חיו חיים מובחרים. אדם שרגיל לחיות במשמעת, הדבר הזה משפיע, יכול להשפיע גם על העולם הרוחני שלנו. שוב, ודאי שהעולם הרוחני שלנו מושפע מאוד דברים מלבד המשמעת. אבל משמעת יש לך. אדם יודע, יש דברים שמותר לי ויש דברים שאסור לי ואני צריך ללכת על פי זה. אז הוא יעשה. כשרואים, ממה שאני אומר עכשיו זה לא בצדק, אבל כשרואים אדם מאוד שמן, בדרך כלל לא כך מעריכים אותו. למה לא מעריכים אותו? אז מה אם הוא שמן? למה להעריך אותו פחות? יורים, זה אדם שחי בלי משמע. לא תמיד זה נכון. אם זה יכול להיות התבלות אותי, אבל לא כל מיני דברים אחרים. אבל הרבה פעמים זו תחושה של אדם שחי ללא משמע. אנשים לא מעריכים. אבל שחי כאילו אין מחר. הדבר הזה נכון גם לגבי תורה ומצוות. אדם שלא מקיים חי כאילו אין מחרתיים. ואדם לא מסוגל להכניס את עצמו לסד כלשהו של משמעת, זה רע מאוד. וזה, כאמור, ההתייחסות בפסקה הראשונה שלו, שהוא מדבר על החטאים מהרסי הגוף וכוחותיו. אבל הוא אומר, הדבר הזה עדיין לא השתכלל מספיק, ומאז הרב קוק הוא השתכלל המון. חוג, כשדיבר על זה, היה כל קורה במדבר. רוב האנשים, כשאני הייתי נער, רוב האנשים ישנו. היום כמות המעשנים היא יחסית קטנה, נדמה לי פחות מ-20% מהאוכלוסייה הבוגרת. מישהו פה אמור לדעת. נדמה לי פחות מ-20% מהאוכלוסייה הבוגרת. היום אנשים הרבה יותר מודעים. הם גם הגבילו את זה הרבה יותר, איפה מותר לשם ואיפה אסור. וצעירים באמת לא תמיד יודעים, והם מעשנים ועוד מעשנים סמים ושותים ועושים שטויות. ושלא תגיעו לשם. אחרי שכל מיני צעירים מגיעים עם אלכוהול ועם סמים. לא תהיו שם אף פעם. אבל שוב, אני חוזר, דרך זה להגיע לתשובה יחסית יותר קל, ואלאי דרכיס, אנשים ששומרים מצוות, יחסית יותר קל. שלא להידרדר לכיוון של סמים ואלכוהול. וירזים משמעת. זה דבר נכון. ממשיך ואומר, יותר פנימית היא התשובה הטבעית, הנפשית והרוחנית. הוא מה שקוראים מוסר כליות. טבע הנפש האנושית הוא ללכת בדרך ישרה. וכששר מן הדרך שנפל בחטא, אם נפשו עדיין לא נשחטה לגמרי, הרי החוש הזה של הישרות מדאיב את לבבו. הוא מתמוגג מכאב. הוא מזדרז לשוב ולתקן את המעוות עד אשר ירגיש כי נמחק את זה. חלק זה של התשובה מסובך הרבה מאוד. תלוי בתנאים רבים, פנימיים וחיצוניים, ויש בו כמה דרכי הטעיה. שחובה להישאר גם לכל מקום הוא אחד היסודות שתוכן התשובה נשענת לי. יש מושג, היה גם במאבק, אבל אנחנו יודעים שזה דבר כזה, מושג שנקרא מושר כליות. בואו ניקח מכשיר הפוליגרף, בנוי עליי כמובן, יודעים, נכון? כלומר, שאתה משקר, אז אפס. משהו שבלתי נשלט על ידך בלב, או בחשוב אדם, או במשהו, הוא זז באיזשהו כיוון. טבע הנפש הנפשית, ללכת בדרך ישרה. כשאדם פועל אחרת, יש מנגנונים שמעבירים לו כל הזמן בנורות צהובות, בנורות צהובות ובנורות אדומות. מהבהב לו כל הזמן. אז לא הלוח עם זה, לא הלוח עם זה, אני באמת יכול לפור את הרעים. ולפניכם צריך לדעת, יש דבר שנקרא מושר כליות. בגלל שטבע הנפש האנושי ללכת בצורה ישרה, אדם שהולך בצורה לא ישרה, יהיו איש. שוב, זאת קודם כל ראיה נחרצת, כמעט ראיה שאין כמותה. לקיומו של מצפון, והמצפון, אני מעריך שמקורו של המצפון הוא במה שנאמר בצלם אלוהים עשה את האדם. ככה אני מבין. בברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, בצלמו זה עם מצפון. מה אני מתכוון? הקדוש ברוך הוא ראינו צלם ודמות, ראי סוף. אבל הוא התחבר לעולם במערכת מידות, אנחנו מכירים. אין המידות שלו. כלומר, אני רוצה קצת להסביר פה, אנחנו ניגשים קצת לעולם של קבלה, לא עובד, רק ככה ממש על קצה קצה של המזלג. יש דבר שנקרא רצון אין סוף, נצייר את האין סוף הזה, מחק, חוקד, נצייר את הרצון אין סוף הזה בצורה של עיגול, בצורה של עיגול, כלומר, משהו שיכול לפנות לכל ה-360 מעלות. ועכשיו יש מידות. מידות זה כמו יצחק היד. אתה אקבד גדול ואתה מודד מידות וגוזר. ואתה שם מכאן מידות. ורצונו של הקדוש ברוך הוא אינסוף. אבל עם האינסוף אי אפשר להתחבר בעולם. כדי להתחבר בעולם, הקדוש ברוך הוא גזר את הרצון שלו למידות, ובאותן מידות הוא מתגלה בעולם. חסד, גבורה, תפארת, אני לא נכנס לכל המושגים האלה, אבל הוא מתגלה במידות, והוא בחר את המידות שאיתן הוא מתגלה בעולם. מידותם שהקדוש ברוך הוא טובות. הקדוש ברוך הוא בחר מידות טובות כדי להתגלות אותן. האדם נברא בצלמו, כלומר עם איזושהי נטייה פנימית טבעית לאותן מידות של הגבוה. הרי נאמר ידבק במידותיו, מהו חנון מפתח חנון, מהו רחום מפתח רחום, מהו גומר חסדים מפתח גומר חסדים, וגם לגבי המידות אחרות, מהו השם אלוקים אמת, גם אתה איש אמת וכולי וכולי. זוהי המשמעות של הידבקות במידותיו, ולאדם יש תכונה טבעית שמושכת אותו לזה, והיא המצפה. אדם יעשה דברים אחרים, יהיה מושא כלויות, כלומר איזשהו צלצול אדום של המצפון כלפי מה שקורה. לכן באמת הצורר הגרמני בספרו מיין קאמפף טען את הטענה המאוד מבדיקה שאת מושג המצפון המציאו היהודים. אבל אין דבר כך. אין דבר כך. היהודים המציאו. בסדר, אני לא נכנס עכשיו לביקוח עם התרבות הגרמנית הטפטונית שהריצה מאוד את הכוח וכבר מאות ואלפים של שנים. ואינני דן על זה כרגע, אני רק בא לומר יש לאדם מצפון, וברגע שיש לו מצפון המשמע הזה למנוע, ברגע שהוא פועל בצורה לא, לא נכונה, מתחילות מרוב להידלק, וזה מוסר כלי. משהו קורה מוסר כלי. ואשר לכן, כאן יכול גם להיות מקור כלשהו לתשובה. אדם עשה משהו, עשה משהו לא בסדר, מצפונו מציק לו, מה שנקרא מושא כליות, מצפונו מציק לו, והוא שב, מנחם. לתשובה הזאת יש מגבלה, תשובה טובה, אבל יש אולי מגבלה חד משמעית ביותר. מה המגבלה של תשובה כזאת? מגבלה שבאה מחמת יסורי מצפון ומלחמים. תשובה שבאה מלחמת יסורי מצפון, תשובה שבאה מלחמת מה שנקרא מוסר כליות, מה המגבלה הגדולה של תשובה כזאת?
זה לא בחירה שלו.
מה?
זה לא בחירה שלו, זה בגלל מניעה שלא נעים לו.
אם הנפש
נעשה
בשביל עצמו. בשביל עצמו, התשובה בשביל עצמו, שהוא ירגיש יותר טוב.
לא, אתם תשובות פילוסופיות.
אם המצפון כבר נשחק לגמרי.
תשובה מעשית, מה?
נשחקת עם הזמן,
כל שהמצפון... אין ספק. המגבלה הגדולה מאוד של תשובה, תשובה מסורת מצפון, זו תשובה שניתן אף רק לעשות אותה מיד, לפרשעה, שעתיים. אף אחד פה, אני כך מתאר לעצמי, אין ייסורי מצפון על איזושהי עבירה שהוא עבר בראש חודש כסלו של שנה שם. זה לא. מי שרוצה לנצל את המנגנון, מנגנון יפה וטוב, שניתן לנצל אותו וניתן לנצל אותו יותר, חייב לעשות תשובה כל יום. מי הזה במשרת ישרים, וזאת השם כשנלמד, המחל מדבר על הבור, נגיד, על הדקות, שנגיד בסוף היום על הדקות שלפני השינה, שאדם צריך לעשות לעצמו את חשבון נפשו, מה הוא עשה היום? אז עוד ניתן לדבר על מסוף. עברת איזה, הלכת לישון, קמת בבוקר, כשאנחנו מדברים על עבירות באיכויות שאנחנו עושים בין בן אדם למקום, בין בן אדם לחברו, זה לא משנה כרגע, ניסויי מצפון יכולים להחזיק לכל היותר עד שתלך לשם. רק אז. תשכחו מזה. וכיוון שזה מנגנון כל כך טוב כדי לחשוב איתו בתשובה, מנגנון שכל כך עוזר, כמו שאתם הזכרתם, זה יכול לא בא מתוכו. אני קורא לזה בא מתוכו, זה מנגנון, זה מנגנון עם חיישנים טובים שיכול מאוד לעשות. אבל בינתיים, כשאתה מוכן להקדיש לצורך תשובה 10 דקות בלי. אם אצלך התשובה זה רק עניין של חודש אלול או רק עניין של ראש שנה ויום הכיפורים, אתה יכול לדלג על הקטע, אין לו שום משמעות. אבל שווה לקרוא את הקטע הזה כדי שאולי יהיו יותר בני אדם שיחשבו על מושגי תשובה לא רק בהקשרים של ראש שנה ויום הכיפורים וחודש אלול, אלא בהקשרים של הליכה לישון. אנחנו אומרים בידך הפקיד רוחי, ולמוחרת אנחנו צריכים להגיד מודה אני לפניך שהחזרת בי נשמתי. ורגע לפני שהאדם מפקיד את נשמתו בידי הקדוש ברוך הוא, הוא מוכן באמת לעסוק קצת בענייני תשובה. ואז הדבר הזה שנקרא מושא כליות, מה שהוא קורא לו כאן תשובה טבעית תפשית, זה דבר שבהחלט יכול לעזור, ויכול לעזור היטב. יכול לעזור.
אתה
יכול לחזק אותו אם אתה עושה תשובה. לא מכיר. ועד רבה חז"ל אומרים, רב הונא אומר, כיוון שאדם עבר עבירה ושנה בה נעשית לו כזה. כלומר, עשית פעם אחת, עשית פעם שנייה, כבר איבדת את המשושים הפנימיים, את המחושים הפנימיים, כדי לדעת מה הדבר הטוב ומה הדבר הלא טוב, ולהבחין בין טוב לך. כל נעשה רק. ואני אומר עוד פעם, אם ניתן ואם מישהו יכול לקחת על עצמו את התשובה בצורה כזאת, זה כמובן דבר רצוי וטוב. זוהי התשובה הטבעית הנפשית.
אבל אז לא יכול להיות מצב שאדם יכתב ואז יגיד בסדר היום בערב אני אעשה על זה תשובה, ואז בעצם יגיד מצב שהוא מתיר לעצמו חטאים.
אני לא חושב שקיים יותר מאשר באלול, ואני חושב שהפוך.
למה?
וצריך באופן כללי לדעת. אני רוצה לתת לכם סימן. סימן אחד. השאלה אם תשובה שאתם עושים על חטא היא תשובה באמת או לא. אני לא אקבע, אני אתן רק שימן לך. אם זה יותר קל לעשות תשובה מאשר להישמר בראש מהחטא, סימן שהתשובה היא לא תשובה. אני אקח את הדוגמאות שהבאנו קודם. אני מודיע לכם שלהישמר מלהעלות, לא בגיל שלכם, להישמר מלהעלות קילו במשקל הרבה יותר קל. הרבה יותר קל. מאשר אחרי שהעלת את זה, לא עולה. זה כמעט דומה. להישמר בנהיגה מתאונה, זה הרבה יותר קל. מאשר אחרי התאונה, לרוץ לבתי משפט, ולרוץ לסוכן הביטוח, ולרוץ למושך, ולעשות את הכל, ולהחזיר את הדברים לקדמותם. הרבה יותר קל היה מראש לוותר על התענוג הזה. וזה נכון גם עם משקל, אם ניקח את הדוגמה שהבאנו קודם. ולנקות את הריאות מהזפת שיש בהם, זה הרבה יותר קשה, זה, בואו נגיד, להישמר מראש. מהתרגלות לסיגריות, הרבה יותר קל. ואותו דבר עם תשובה. תדעו לכם, אם התשובה שאתם עשיתם עליכם, יותר קלה מאשר מראש להישמר מהחט, כנראה שהתשובה אליה נשמע. תמיד תשובה תצטרך להיות יותר קשה קצת. קצת יותר קשה. אפשרית. אבל תמיד היא תצטרך להיות קצת יותר קשה מאשר מראש לא לעשות את החט. בסדר, אני עובר הלאה. אחרי התשובה הטבעית באה האמונית. היא החיה בעולם ממקור המסורת והדת, שהיא עוסקת הרבה בתשובה. תורה מבטיחה על שואב ואיפש הסליחה, החטאות לציבור, החטאות היחיד לציבור נמחים, נמחות על ידי תשובה. הנביאים נעים הם דברים נשגבים על, על דרך התשובה. בכלל, כל ערך התוכחה התורית בנוי הוא על התשובה האמונית. במקרה יש פרטים אל חקר אשר אך כלליהם היסודיים דורשים בהרחבת דיבורים ובאורים רבים. דבר כאן אם כן על התשובה האמונית. זאת התשובה אולי מוכרת לנו יותר מכל אחד. אז אני מדבר את התורה ואתם מדברים עומדים, והיה כבוא אליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה, סימנים ושבתה עד השם, לא ככה שמעת בקולו. אז אני מדבר את התורה, ביקשתם משם כשם אלוהיך ומצא לגיד ראשינו בכל הבחר ובכל נפשך. מצא לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבתה עד השם אלוהיך ושמעת בקולו. על כך דיברו הנביאים בפרקי התשובה בנביאים, זה כמעט אין סוף. הוא לא היה תשובה מכוח המסורת או מכוח האמונה או מכוח התורה. התורה למעשה לא כל כך דורשת מאדם שלא לחתור, כי אדם אין צדיק בארץ או שיעשה טוב ולא יחתור. כל אדם. התורה דורשת לדעת לתקן. חטאת, בסדר, תדע, תתקן. אדם יוצא לדרך עם מכונית. נהג, לא נהגת. יש הבדל גם בחוק ובתקנון. נהג לנהג. אדם חייב לדעת, לפני שהוא עולה על האוטו, מה הוא חייב לדעת? איך מחליפים גלגל. נהגת רק צריכה לדעת את המספר של החברה ויראו לך ככה, אבל נהג חייב לדעת איך מחליפים את זה. אתה יכול לענות על מסמר, אתה יכול לקחול לך כל מיני דברים שתדע איך להחליף את זה, ואתה חייב לדעת. ניקח את הדבר היותר פשוט, אתה חייב לנסוע, אין לך זכות לנסוע בלי שיש לך גלגל כזה. למה אני צריך גלגל חמישי? למה לא מספיק? ארבעה גלגלים. אולי אחד יתקלקל שתוכל לעשות משהו כדי שתוכל להמשיך לעשות. זה על ברצה. לא אומרים לך אל תקלקל. אומרים אם מתקלקל תדע לתקן. כאן זה לא ממש לתקן, להחליף גלגל. מה ההקשרים שלנו? זה לתקן. מה שדורשים לך? אם זה יתקלקל תדע לתקן. כל אדם חייב להחזיק אצלו נורה רזרבית לפנס ולדעת איך מחליפים אותה. יעצור אותך שוטה ויגיד לך הפנס אחד לך שקפה. אוי אוי אוי, אני יצאתי זה, בסדר, נשרף, לא ידעתי, בסדר. תעמוד כאן בצד, תחליף נורה. אם לא, תעמוד בצד עד שתזרח. דברים מוכרחים. אתה יוצא לדרך, אתה חייב לדעת לעשות את התיקונים הבסיסיים. לא דורשים מאף אחד שלא יחטא. אבל חטאת, תדע איך מתקן. זה כלל ברזל, מעין כמותו. וכל מה שהתורה מדברת על שכר ועל עונש ועל הנביאים כולם מדברים על זה, ומדברים על זה בעיקר כשמדובר על האומה כולה ועל תשובה של האומה. משהו כמו אנשי נינווה, ויש לנו כמובן גם מקרים אחרים, מדובר בעיקר על תשובה של האומה. אבל הדבר הזה נכון גם לגבי יחיד. צורך לדעת את התיקון, ובזה עוסקת התשובה האמונית שהוא מדבר עליה כאן. התשובה השכלית, לא נסכים אותה עכשיו, היא קצת מסובכת, ואתם גם צריכים ללכת. אתם, מי שמשתתף, אני מקווה שכמה שיותר בשיעור ההלכה של הסתיו, זה ברבע למועדון.